טוב, שלום לכולם. אנחנו השנה נלמד פרשת שבוע על פי דרכו של הגר"א. יש הרבה מה לומר על הגר"א, כמה מילים קצרות מאוד לפני שאנחנו מתחילים. הגאון מווילנה היה אחד מגאוני עולם במאות האחרונות. היה גאון בנגלה ובנסתר. היה גם אדם קדוש מאוד ופרוש מאוד. נספר אולי שני סיפורים על הגר"א כדי להבין גם את גדלותו התורנית וגם את... על מה אנחנו מדברים בכלל. סיפור אחד, שהגר"א בסוף ימיו למד רק את התורה שבכתב. קרא את הפסוקים, בראשית ברא אלוהים, זה מה שהוא עשה, כך כתוב באחד הספרים ראיתי, למד רק את התורה שבכתב. והוא, כשהוא קרא את הפסוקים בתורה שבכתב, כל תורה שבעל פה, אם זה בתלמוד ובהלכה, ואם זה תורת הסוד, תורת הנסתר, כל תורה שבעל פה, בנגלה ובנסתר, הייתה פרוסה לפניו, כשהוא קרא את הפסוק. הוא קרא פסוק, כל מה שהופיע בנגלה ובנסתר על הפסוק הזה, לא כמותי, איכותי, היה פרוס לפניו. אולי היה צריך את כל ההתפרטות, כי הכל היה מונח לו. זה להבין מה זה גאונות. זה דבר אחד. דבר שני, סיפור קצת מזעזע, אבל זה מדרגת הגר"א, אנחנו לא מבינים במדרגת הגר"א. כשאחותו באה לומר לו שהיא מתחתנת, והיא מזמינה אותו לחתונה שלה, אז הוא אמר לה שהוא לא בא לחתונה, חבל הזמן, ביטול תורה. הוא אמר, אני אפגוש אותך בעולם הבא. זה הגר"א. עכשיו, זה מאוד מסוכן הסיפורים האלה, כי אז כל מיני אנשים רגילים כמונו ינסו להיות הגאון מווילנה. ולכן מסוכן לספר סיפורים כאלה. אבל רק שנדע במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים באחד מגאוני קדושי כל הדורות כולם. כמו שאמרנו, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בנגלה, גם בנסתר. והאופי של השיעורים שלנו יהיה אופי כזה, שאנחנו כל פעם ניקח איזה פסקה אחת, אולי יותר, היות והשיעור קצת יהיה מצומצם בזמן, פסקה אחת בנושא שבו אנחנו עסוקים, ולהוציא משם את העיקרון של הגר"א, וקצת לברר את העיקרון הזה. הגר"א כתב הרבה מאוד ספרים, כדאי לראות אחר כך בדוקטור גוגל, אחד מהספרים, כמה ספרים על התורה, ספרים על התנ"ך, ספרים על השולחן ערוך, ספרים על התלמוד, בקיצור, ספרים רבים מכל התחומים, גם במדע כמובן, ואחד מספרי הגר"א על התורה נקרא קול אליהו, כפי שאצלנו במקור מספר אחד, ואני בחרתי היום בשיעור הפתיחה, מטבע הדברים, לעסוק בזמן שבו אנחנו נמצאים, זמן אלול, חודש אלול, תקופת התשובה, כל החיים כולם זה תשובה, כל השנה כולה זה תשובה, אבל ודאי בימים האלה שנקראים את רצון. אז בחרתי קצת לעסוק בסוגיית התשובה ולהעיר הערה אחת, אחת, פשוטה, כן, הגר"א בדרך כלל הוא לא קל, אבל היום הערה פשוטה, כפתיחה, הערה פשוטה מדברי הגר"א ביחס לערך התשובה, למושג התשובה, ואם יישאר זמן, להשלים את הדברים דרך פסקה ממש מקבילה מהרב קוק. אולי עוד איזה הערה על הקשר בין הגר"א לרב קוק. אנחנו יודעים שיש כל מיני זרמים בין חכמי ישראל במהלך הדורות. אפשר לומר שזרם אחד, אני אומר אותו מאוד לא מדויק, נקרא לזה הרמב״ם, המהר"ל, הגר"א, הרב קוק, הכיוון הרוחני שראה צורך הכרחי, קודם כל, לברר את התורה דרך השכל, ולא דרך כוחות חיים אחרים, ב', שכל כולל, בלשון הרב קוק, האחדות הכוללת, שכל, כמו שאמרנו מקודם, שכולל את כל מקצות התורה, ורואה את כל התורה כדבר שלם אחד, כהרמוניה אחת, ולכן לא מפתיע שא' הרב מצטט את הגר"א לא מעט פעמים, וב' הרב הרבה פעמים אומר את אותם הדברים הכתובים בגר"א. רק הוא לא מזכיר שזה בשם הגר"א, כי היו עוד חכמים שדיברו, אבל זאת האסכולה של בית המדרש. הלמדנות, הביאור השכלי, המדויק, אם אפשר לומר את זה ככה. אז כאן בנושא שלנו ביחס לסוגיית התשובה. סליחה? לא רוצה להגיד חסידות, כן, אבל נגיד כיוון שני. הגאון מווילנה למשל לא רצה לפגוש את בעל התניא. לא רוצה לפגוש אותו. תראה, הכיוון הזה של החסידות התחיל, הייתי אומר, יותר בזמנים המאוחרים. הרב קורא לזה שמונה קבצים, החסידות החדשה. כך הוא קורא לזה. טוב, אז היום אנחנו רוצים להתמקד רק במילה אחת. בתחילת פרשת ראה, פסוק בתחילת פרשת ראה, שהייתי אומר, זה הכיוון, אם אפשר לומר, נקודת המוצא לכל מהלך התשובה, חודש אלול וכל החיים בכלל. אומרת התורה בתחילת פרשת ראה, וכך מסביר הגר"א על ספר, על הפסוק הזה בפירושו כל אליהו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הפסוק מדבר בהווה. ראה אנוכי נותן בהווה לפניכם היום בהווה. שואל הגר"א, הנה מה שאמר נותן ולא אמר נתתי. הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא נתן ברכה וקללה, פשט הפסוקים, בהגריזים ובהרבל. בדור שנת ה-40 בכניסה לארץ ישראל. או ברכה וקללה בהר סיני 40 שנה לפני כן. בסדר. אז למה אומר הכתוב נותן בלשון הווה, נותן היום? היה צריך להיות כתוב נתתי. ראה אנוכי נתתי לפניכם ברכה וקללה. ונבואה שנצחה לדורות נכתבה, המילים של התורה זה לא מילים לדור ההוא, זה מילים לכל הדורות כולם. אז הנה מה שאמר נותן ולא אמר נתתי, יבואר, שימו לב, דברים פשוטים, כל כך חשובים. דאם אמר נתתי, בלשון עבר. אבא אמינה שהבחירה שניתנה לאדם ללך בדרך טוב, הוא דווקא בתחילת הבחירה. אבל, כבר נחזור, אם ברר לו דרך הרע, אין לו תקנה. כך הייתי חושב. אף אם ברר לו אחר כך דרך הטוב. לפעמים יש לאדם איזושהי אבא אמינה. כמו למשל, ניקח דוגמה פשוטה מבחינת עולם הצומח. דוגמה. כלל פשוט הוא. כשאתה נוטע עץ, תיטע אותו ישר. אם נטעת אותו עקום, והעץ התחיל להשריש, ונגיד כבר הגזע התחיל להתעבות, העץ הזה יגדל עקום. אני אומר לך מניסיון אישי. פעם לא הקפדתי, היו לי כמה עצים בגינה, הרבה שנים גרנו בשום מקום, אז חלק מהעצים נתתי ישר. חלק כנראה התעייפתי כבר, לא היה לי כוח. אמרתי, יאללה, בסדר. אמרו לי ישר, אמרתי, לא נורא. נתתי קצת בזווית. אחרי כמה שנים, העץ גדל ככה. ממילא כל הפירות, השפעה על כל ההשפעות של העץ הזה. כשאתה נוטע דבר ישר ביסודו, בהמשכו, בעזרת השם, הוא יהיה ישר. כשאתה נוטע דבר עקום, סוטה ביסודו, לכאורה בהכרח, בהמשך הדרך, הוא יהיה עקום. אומר הגר"א, יכול אדם לחשוב שכמו שזה נכון במקצוע הביולוגיה, עולם הצומח, למשל נטיית עצים, זה נכון ביחס לתוכן הרוחני של האדם. אדם יכול לחשוב שכשהוא בחר לו דרך, כשהוא בחר לו מסלול, נגיד מגיל 13, נגיד מגיל 20, לא סתם אמרתי את המספרים האלה, נעזוב עכשיו מדוע. יכול אדם לחשוב שברגע שהוא בחר את הדרך, זהו, זה בלתי הפיך. כאן בחומר נראה עוד מעט אם קרו פה דברים בדרך, מכוח מה שהוא בחר. אז לבחירה הזאת לכאורה אין תקנה, אין אפשרות לשינוי. אני אומר את זה רגע בשפה יותר פשטנית. הבעיה המרכזית אולי של אדם שרוצה להיות בעל תשובה באמת, והוא מסתפק להיות רק חוזר בתשובה, זה שהוא לא מאמין שהוא מסוגל באמת להיות בעל תשובה. הוא לא מאמין כי זה חלק מהגנטיקה של ההורים שלו. הוא לא מאמין כי הוא ככה מתנהל 30 שנה, עכשיו לך תשנה את זה. הוא לא מאמין. אז יש גנטיקה שלא תלויה בו, יש הרגלים חינוכיים שספג בבית, בתנועת נוער, בבית ספר וכו'. השפעות חברתיות כאלה ואחרות, יש בחירות חופשיות שלו, שיצרו כאן איזה מציאות, ולכאורה אין תקנה למציאות הזאת. ולכן הרבה פעמים אתה יכול לשמוע מאדם בכל נושא. ככה אני, זה אני, אין סיכוי להשתנות. זהו. אומר הגר"א, שהבחירה ניתנה לאדם, יכול אדם לחשוב, שהקדוש ברוך הוא נתן כוח בחירה לאדם. אבל הכוח הבחירה זה רק בהתחלה, איך אתה נוטע את הבחירה שלך. נתת את הבחירה באופן מסוים, אתה מוכרח להמשיך באותה נטייה, אותו הכיוון. שהבחירה שניתנה לאדם ללך בדרך טוב, הוא דווקא בתחילת הבחירה. נגיד גיל 13, נגיד גיל 20, לפי חלק מהדעות בחז"ל. אבל אם ברר לו דרך הרע, אם האדם בחר חס ושלום בדרך שלילית, יכול אדם לחשוב, אין לו תקנה. ורגע, רגע, ומה אם יעשה תשובה? מה זאת אומרת? בחרת, יש כבר רשמים של הבחירה הזאת בנפש שלך, בחיים שלך. זה כבר לכאורה נראה לך בלתי הפיך. אני אומר לכם, זה יסוד התשובה. אני פגשתי לא פעם במכון מאיר, חבר'ה, שהם יכולים לשבת פה ולגדל זקן ארוך ופאות ארוכות, והתנדדו בתפילה, ויגידו פתאום הקטורת עם כל הכוונות של המקובלים, והתפילו במקווה 310 פעמים, הכל ידוע. אבל הם לא מאמינים שמסוגלים לעשות תשובה. שיש דברים הפיכים. שהכל הפיך. אבל יש דברים שטכנית הם בלתי הפיכים. אדם רצח, יכול לחיות את המת. מחילה מכבודנו. אדם עם מין נקבה, עשה שטויות, איבד את בתוליו. יכול להחזיר את בתוליו? את בתוליה? לא יכולה. בלתי הפיך. ייאוש. אז כל מהלך התשובה הוא בכאילו. ופה המילה כאילו צרינו הרבי נכונה. יכול אדם לחשוב דבר כזה, בפרט בעניינים בלתי הפיכים, זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו. וזה כל הזמן נמצא פה באיזה תא אחורי. בחרתי, יש לזה השלכות, יש לזה רשמים, בפרט עם הדברים בלתי הפיכים, אני תקוע. זהו. אז יכול אדם לחשוב שהבחירה שניתנה לאדם לך בדרך טוב הוא דווקא בתחילת הבחירה. אבל אם ברר לו דרך הרע, אין לו תקנה. כך יכול לחשוב. אף אם ברר לו אחר כך דרך הטוב. לכך אמר הכתוב לשון הווה. אם היה כתוב ראה אנוכי, נתתי לפניכם ברכה וכללה, נתתי בעבר, פעם, בהתחלה, בתחילת הבחירה, היית יכול לבחור בין ברכה לכללה. עכשיו, כשכבר בחרת, זהו, אתה בתוך השביל, נגמר. אין אפשר לשנות. ברגע שהתורה אומרת נותן, אז כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות חדשה לגמרי, מההתחלה, לבחור ברכה או חס ושלום כללה. וכל מה שהיה עד עכשיו, הוא הפיך. בעל תשובה כתינוק דמי. יבואו 1,000 גניקולוגים, יגידו לגברת הזאת, את לא. יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לה, את כן. זאת אמונת התשובה. בכוונה לקחת את הדוגמה הנוראית הזאת, סליחה לדוגמה, אני מתנצל. הדוגמה הזאת היא לצערנו הרב מצויה. והיא יוצרת הרבה מאוד אנשים מלהתפתח באמת במהלך התשובה בגלל מה שכאן הגר"א כותב. לכך אמר הכתוב נותן, והוא לשון הווה, תראו איזה משפט פירוש, שאמר הקדוש ברוך הוא, שכל ימיך, עד תשלום ימיך, יום אחרון של חיים, שנייה אחרון של חיים, יש לך ברירה לבחור בדרך הטוב, אפילו עד יום המיטה. ואם יאמר האדם, מה תקנה יש לי, אם הייתי רשע עד הנה, מה אעשה עם העבירות שעשיתי ואין לי תקנה? לכך אמר הכתוב היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, נותן בהווה, היום בהווה, ממש עכשיו. לכך אמר הכתוב היום, שהבעל תשובה הוא כקטן שנולד. רק שיעשה אחר כך תשובה וילך בדרך הטוב מכאן ולהבא. כבר לא ישחק עם עצמו, יגיד הכתב ישוב. ואם עוד יאמר האדם, לא רק ביחס למעשים שהוא עשה, אלא יצר הרע, הוא לא יכול להתגבר, אין לו סיכוי, הרגלים, אני כעסן, אין לי סיכוי להיות אדם לא כעסן. ועוד, אם יאמר האדם, מה אעשה עם היצר שכופה אותי? לכך אמר, אנוכי, עוד הדגשה, ראה אנוכי נותן לפניכם. מי נותן? אנוכי, הקדוש ברוך הוא פה מתערב. מה זה פה, יצר רע מנהל את החיים של האדם? הקדוש ברוך הוא מתערב. אז גם אנוכי, זה הקדוש ברוך הוא פה איתנו. והוא נותן לנו בהווה היום, ברכה או כללה, את האופציה לברכה או כללה. לכך אמר כתוב אנוכי, פירוש, אנוכי יהיה עמך. תראו, זה עיקרון בגרא. זה מתאים מאוד לגרא הדבר הזה. שהגרא מפרש מילה אחת, מילה אחת בפסוק אחד, על פי אותה מילה שמופיעה בפסוקים במקומות אחרים. למשל, כשמשה רבנו אומר, טוען לפני הקדוש ברוך הוא שאין סיכוי לגאולה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו אחת הפעמים, אנוכי יהיה עמך, אל תדאג. וכו'. אז לוקח הגרא, אנוכי יהיה עמך, לאנוכי פה. הקדוש ברוך הוא איתנו. ראה אנוכי, נותן, היום, זה היום, והקדוש ברוך הוא נותן בהווה, והקדוש ברוך הוא איתנו, שום כוח לא יכול להכניע את ריבונו של עולם. וכך אמר כתוב אנוכי פירוש, אנוכי יהיה עמך ואל תירא מן העצר, כמאמר חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, והקדוש ברוך הוא עוזרו, האנוכי נמצא, האנוכי מלשון גם נוכחות, נוכח. ואם עוד יאמר האדם, אז אם כן, טענה ראשונה, בחרתי, אין אפשר לשנות. טענה שנייה, לא יכול להתגבר על הצערה. טענה שלישית, ואם עוד יאמר האדם, אולי לא טוב הוא הדרך שמרצה אותי בכל מיני ריצויים, יש לקדוש ברוך הוא כל מיני תחבולות, כן? יש, יש כאן המילה לפניכם, במשך הפסוק, כן? אז אם, יאמר, אם עוד יאמר האדם, אולי לא טוב הוא הדרך שמרצה אותי בכל מיני ריצויים, כדרך המוכרים סחורה שמרצים ללוקחים בכל מיני תחבולות, אם יש להם סחורה גרועה, כמו שלמדנו בשיעור מקודם, שמחביאים את הפירות הבאושים בפירות היפים, לכך אמר הכתוב, לפניכם, יש לכם באמת בחירה חופשית. פירוש, הדבר הזה הוא לפניכם, מונח לפניכם, בבחירתכם, ביכולתכם. אין אני מכריח אתכם. אז התשובה היא עובית, היא עכשיו. ב' אפשר לדבר על הצעה כזה בחור איתנו. ג' היא באמת בחירה חופשית, לא מוכרחים. מונח לפנינו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כשולחן ערוך לפניהם. לכך לא אמר, לכך אמר כתוב לפניכם, פירוש הדבר הזה הוא לפניכם. אין אני מכריח אתכם. לכן לא אמר לכם, ראה אנוכי נותן לכם היום מרחה וכללה, אלא רק לפניכם. זה מונח לפניכם. לכאורה, הפסוק היותר נכון צריך לומר, ראה אנוכי נותן לכם היום. אני נותן לך מתנה, ברכה או כללה. מה זה נותן לפניכם? תראו איך הגרם מדייק פה בכל מילה, מכל מילה. גם אנוכי, הקדוש ברוך הוא איתנו. לא להיבהל מיצרה. גם נותן בהווה. לא להיבהל מהעבר. לפניכם, פרוס לפנינו כבחירה חופשית. היום אפשר להתחיל מחדש לגמרי. בחירה חופשית. לכך אמר הכתוב לפניכם פירוש, הדבר הזה הוא לפניכם, אין אני מכריח אתכם, לכך לא אמר לכם, רק לפניכם. ואילו עוד, אמור יאמר האדם, עוד חידוש. לזהו, כשיש בעולם צדיקים, שיגיד אדם, מתי אני יכול לחזור בתשובה? כשיש איתי צדיקים, כשיש סביבה חברתית תומכת. אבל אם אני לבד, בלתי אפשרי. תראו כמה מניעות, מסביר הגרא, על פי הפסוק הזה. א', תחילת הבחירה איננה ניתנת לשינוי. ב', יצר הרע. ג', אני מוכרח. ד', אני לבד. גם אם אתה לבד, ראה, לשון יחיד, לא כתוב, ראו, הרי היה צריך להיות כתוב, ראו אנוכי נותן לפניכם לשון רבים. לפניכם לשון רבים. למה כתוב ראה לשון יחיד? אצלת כתוב ראו, או ראה אנוכי נותן לפניך. או ראו, אנוכי נותן לפניכם. מה זה ראה לשון יחיד? אומר הגרא. ואילו עוד אמור יאמר האדם, דזהו כשיש בעולם צדיקים, ואז יש לו איזה מין, נקרא לזה מטריה חברתית, שיכולה לעזור לו. אבל מהו אם אני לבד, עבור לי דרך הטוב, מה אני? זה גם בעיה מאוד מצויה של חוזרים בתשובה, שלפעמים הפחד מלעזוב את כל החברה הקודמת, ולא תמיד צריך לעזוב את כל החברה, בטח לא את המשפחה, אבל לפעמים פסיכולוגית ככה חושבים, איך אני אעזוב את הכל, אם אני אהיה לבדי בעולם, לך לך כזה כמו אברהם אבינו, זה באמת מפחיד, באמת זה מפחיד, וזה באמת צריך להריץ בעלי תשובה, שהם מוכנים ללכת למשימה הזאת לפעמים לבד ממש. זה לא אמור להיות לבד, אבל כאן אומר הגר"א, תדע לך, אף על פי שנראה לך שאתה לבד, אז אם יאמר אדם, מהו, אם אני לבד אבור לי דרך הטוב, מה אני? אין לי יכולת, לא מסוגל. לכך אמר הכתוב, ראה בלשון יחיד, ולא אמר ראו בלשון רבים, תראו איזה משפט, אלא, זה מתאים גם לגרא, אלא רוצה לומר, ראה לפניך, ואל תשגיח על העולם, מה שנקרא, שים פס על החברה. אל תתרשם מכל מיני לחצים חברתיים. אז אם כן, מהלך התשובה הוא אפשרי לגמרי. הוא אפשרי לגמרי כי לא החברה תכריע אותנו. הוא אפשרי לגמרי כי באמת אפשר לבחור. הוא אפשרי לגמרי כי היצירה לא קובע לנו. הוא אפשרי לגמרי כי הקדוש ברוך הוא איתנו. מה, וגם אם סתינו? מאוד, מאוד, מאוד. כן. כן. עד לאן זה מגיע המשפט הזה? כן, גם אם סתינו מאוד, מאוד. אז יש כאן עוד פסקה אחת שאני לא יכלתי לוותר עליה, על גבי דברי הגרא האלה, שאי אפשר לוותר עליה. פסקה ברב בעין היה, עד לאן זה מגיע? אמונת התשובה, לאן היא מגיעה? כן. בסדר. תראה, אתה הזכרת את המילה זמן. אני קצת התחמקתי מזה. יש לחוזר בתשובה מצוי הרבה תסכולים. אולי התסכול הכי גדול קשור למילה זמן. במילים פשוטות, איך בזבזתי את החיים, פספסתי את האמת. וגם כשאני כבר אתקן, א', כמה הפסדתי, וב', כמה נשאר לי. חנאל, תענה לעצמך. הקדוש ברוך הוא רוצה זמנים? לפום זמנה אגרה. זה מה שכתוב? לא. לא לפי הזמן שאני חוזר בתשובה השכר. לפי מה? צער. והרמב"ם פסק את זה להלכה. לפום צער. מה זה צערה? מאמץ. זה קשה. זה דורש אמונה בתשובה, זה דורש מהלכים בתשובה, זה דורש המון דברים. בסדר? לפי הצער, לפי המאמץ, לפי ההשתדלות, לפי היכולת. כמובן, אם אדם יכול לחזור בגיל 40 והוא חוזר בגיל 90, אז זאת אומרת שאתה אומר, על פי ההלכה, הוא צריך, כדי שהוא יהיה בעל תשובה באמת, הוא צריך לחזור לאותה סיטואציה, עם אותה כוחות, עם אותם כוחות, ולא לחטא. באותו חטא שחטא. אבל הוא בן 90, לא כבן 40. ברור. אז זה לא לגמרי. אני מסכים איתך. אתה צודק. איך אומר הפסוק ביחס ליום הכיפורים בפרשת אחרי מות? כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. נכון? אז אומר הכלי יקר בשם הזוהר. מה זה לפני? כי ביום הזה יתאר אתכם, כי ביום הזה יכפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תתארו. מה זאת המילה לפני? לפני זה תיאור מצב, אני עומד לפניך או מולך, או לפני זה תיאור זמן. מביא הכלי יקר זוהר. אומר הזוהר, הלפני הזה מזכיר לי את הפסוק מפני שיבה תקום. מה זה מפני שיבה תקום? אומר הזוהר על דרך הדרש, לפני שאתה מגיע לגיל שיבה, תקום. אל תחכה להגיע לגיל שיבה. כי אז גם יגיד לך רמב"ם להלכה. זה לא תשובה שלמה. כי אתה לא עומד באותה סיטואציה, ואיפה שנפלת, ניצחת, קמת. כי אתה לא באותם כוחות. נכון? לכן מפני שיבה תקום. לפני שאתה מגיע לגיל שיבה תקום. לפני שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, זה לא תשובה שלמה, תעשה תשובה. אתה צודק. אז כאן מדובר על, על כל אדם שעושה מה שהוא יכול. אני תמיד אומר, אדם הגיע למכון מאיר בגיל מסוים. אחרי רקע מסוים, עבר מאורעות היסטוריים מסוימים. וכשהוא מנתח לעצמו לאחור, הוא לא יכול להגיע למכון מיר לפני כן, מכל מסיבות. הראש שלו לא חשב על זה, הלחצים הסביבתיים, אם זה משפחה, פרנסה וכו', לא יכלו לאפשר את זה. לא משנה. הרבה מאוד סיבות. הוא באמת לא יכל. אז אחרי הוא יהיה מתוסכל על זה שהוא לא יכול. הוא לא יכול. הוא לא יכל. לכן אני חושב, כמו שהרב אומר באורות התשובה, וזו תשובה עקרונית, חננאל, הרב אומר שהמילה עבירה והמילה עבריין זה מלשון עבר. אומר הרב, עיקר התשובה זה מכאן ולאבא, לא מכאן ולשעבר. אדם שכל מה שקוע בא לעבר, הוא עבריין. הוא בעל עבירה. אבל תראה, מה אני סוחב איתי? זה דיברנו בשיעורים אחרים, שנים אחרות, שזה בעצם לא אני, זה השד שבתוכי, זה מישהו אחר. אני בן אדם חדש. נכון, אחד מדרכי התשובה, איני אותו אדם. הוא באמת לא אותו אדם. הוא מישהו אחר. תודעה אחרת, סדרי עדיפויות אחרים, מהלך נפשי, מעשי אחר, הכל אחר. טוב, אבל כדי לחדד קצת את דברי הגר"א, עד לאן התשובה, התוקף של התשובה יכול להגיע, כדי שנאמין אמונה בתשובה, אז ממש פסקה קצרה, באין היה. הגמרא עוסקת, על פי הפסוקים, אותו צמר הצבוע בצבע האדום שהיו קושרים על ראש שעיר המשתלח ביום הכיפורים, שכשהיו נמחלים אבונותיהם של ישראל, היה הופך הצמר הצבוע בצבע האדום לצמר צבוע בצבע לבן. בסדר. אז הגמרא דנה מה זה צבע אדום, מה זה צבע לבן. למה האדום צריך להפוך ללבן, מה המשמעות של זה. תראו פסקה ראשונה, קוף למד, ברב מסביר את זה. אבל, אחר כך הגמרא אומרת, אם תסתכלו, יש פה שתי פסקאות, קוף למד, למטה, קוף למד א', בסדר? בערך 10 שורות מלמטה. הגמרא אחר כך שואלת, הרי הפסוק שלומדים ממנו, שלשון של זהורית, לשון צבועה בצבע אדום, צמר צבוע בצבע אדום, הופך ללבן, הפסוק שלומדים את זה משם, זה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יהיו החטאים שלכם כשנים, מה זה שנים? שני זה צמר צבוע בצבע אדום, שנים זה הרבה צבעים צבועים בצבע, הרבה צמרים צבועים בצבע אדום. שני לשון יחיד, שנים לשון רבים. צמר אחד, הרבה צמרים. שואלת הגמרא, אם כתוב כשנים, לשון רבים, אם חטאיכם כשנים, למה סוף הפסוק לשון יחיד? כשלג ילבינו. התחלת בשנים לשון רבים, תסיים שלגים לשון רבים. תגיד, אם חטאיכם כשנים, כשלגים ילבינו. ואם אתה מסיים בלשון יחיד, כשלג ילבינו, תגיד גם כשני, לשון יחיד, אם חטאיכם כשני, כשלג. אם יהיה חטאך או חטאך, כשני, כשלג ילבינו. אם כן, מדוע פתח הפסוק? בלשון רבים כשנים, וסיים לשון יחיד שלג. שאלה, זה יש עוד הגמרא. עונה רבי יצחק פירוש מופלא ביותר. אמר רבי יצחק בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, המילה שנים, אם יהיו חטאיכם כשנים, המילה שנים זה לא רק במובן של הרבה צמרים צבועים בצבע אדום, כלומר צמר ברבים, אלא שנים מלשון שנה, פרק זמן, תקופה, 365 ימים. אז אומר רבי יצחק, אם יהיו חטאיכם כשנים, גם אם תעלה על דעתך שהחטא שלך הוא כל כך הרבה שנים, כמה שנים? אומר רבי יצחק, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו, גם אם אדם מצייר בעיני רוחו שהחטאים שלו, נגיד הוא מצייר בעיני רוחו שהוא חי 5,777 שנה, אלפים תשעין זין שנים הוא חי, כמין הנמות העולם. אז גם אם אתה חושב שאתה 5,777 שנה, כולך תבול בחץ, ספוג בחץ, יבוא אדם ואומר, אי אפשר לשנות את זה. הנה הגרא, בחרתי, ולא סתם בחרתי. כביכול כל ההיסטוריה זה תוצאה של הבחירה הזאת עם כל הקלקולים שיש שם. איך אפשר לשנות? אז המילה כשנים זה הרבה שנים. כמה הרבה שנים? כשנים הללו הסדורות ובאות. מאיפה הן סדורות ובאות? מששת ימי בראשית, מבריאת העולם. אז אפילו אם תעלה על דעתך, שהחטאים שלך, הם סדורים לאורך כל ההיסטוריה. ופה באמת אדם יכול להתייאש, להגיד, אין סיכוי לשנות, אין מצב, אין סיכוי לשנות. כל ההיסטוריה זה כבר ככה. עכשיו, תעשו גזור והדבק לא רק למדרגת האדם הפרטי. תעשו גזור והדבק למדרגת עם ישראל, למדרגת תיקון האנושות, תיקון העולם. אפילו, אחי, קשה להגלבינו. תראו מה אומר הרב. פירוש נפלא מאוד, מעודד מאוד, רבותיי, לפתוח את זה. לפתוח עם הפירוש הזה את חודש אלול, זה נפלא מאוד. זה ממש אמונה שהתשובה היא אפשרית. ראה גם אם אתה לבד, אנוכי הקדוש ברוך הוא איתך, נותן בהווה, לפניכם יש בחירה חופשית, היום. אומר הרב, תוקפה של תשובה, התוקף, העוצמה, האמונה שלנו בתוקף ובעוצמה של התשובה, היא מגעת, היא מגיעה לא רק בחטאים מקריים, שהם יותר קרובים לשגגה ממה שהם קרובים לזדון. יש חטאים מקריים, מה זה חטא מקרי? חד פעמי, דו פעמי, יצרות תוקפו כזה. אז יש חטאים שהם חטאים מקריים. כי נפלתי, קמתי. אז נפלתי, אז אני יכול לקום. בסדר. אבל יש, אומר הרב, והחטאים המקריים האלה זה יותר קרוב לשגגה. אבל יש חטאים שהם חטאים שהרב קורא להם שיטתיים. אלא בעיקר הדבר, פסיק, מתגלה אור התשובה בחטאים השיטתיים. וואי, איזה ביטוי זה. יש חטאים שהם חטאים שיטתיים, בין אם זה שיטתיים מבחינת הזמן והרצף, כביכול, כי אפילו כל השנים הסדורות הוא בשביל בראשית, או שיטתיים, אפילו למרות שכאן הרב מדבר על חטאים, לשון שגגה, אבל לפני כן הוא אומר, אחרי זה קרובים לזדון, אז אולי הרב אפילו כאן מדבר על פשעים, חטא עוון ופשע. אז יש חטאים שהם, שזה כבר שיטתי, זה שיטתי, לא רק במובן הזה שזה, כך אני עושה כל החיים, אני לא יכול אחרת, כך נדמה לי. אלא זה שיטתי, כבר הפכתי את זה לתיאוריה, כבר הפכתי את זה לאידיאולוגיה, כבר כתבתי על זה פוסט-דוקטורט. מה, גם את זה אפשר לתקן? מה אתה אומר? מעין יהיה לו יותר. צריך להאמין שיש אפשרות לתקן. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. הברכה היא תוצאה שראה אנוכי נותן. תלוי מצד מה. תלוי מצד מה. מצד הסגולה וגם מצד המהות נקי לגמרי. כתינוק דמי. בעל תשובה כתינוק דמי. לוח חלק. לפחות מבחינת המהות, הפנים. אלא, בעיקר הדבר, מתגלה אור התשובה בחטאים השיטתיים, המהלכים מהלך של חיים סדורים, שהרגילות החומרית והרוחנית, תראו את המשפט, גם יחד, מייאשת את כל אפשרות של תשובה מהם. ממש אגרה. בא דבר השם לאמור. אם יהיו חטאיכם כשנים, אפילו הסדורות ובאות, כשלג ילבינו, שלג לבן כשלג. שלא כן הדבר, שרק מורח לב וחוסר אמונה במהלך התשובה, הוא להיות נאחזים בסידור מוטבע. מה, אנחנו נכנעים פה לאיזה סדר קבוע? אנחנו נכנעים פה לאיזה מין הרגלים של חיים? אנחנו נכנעים פה לאיזה מין תיאוריות אנושיות, גם אם מקיפים אותנו הרבה מאוד שנים? לא. רק מורח לב ומורח אמונה, ולהיות נאחזים בסידור מוטבע לאמור שנגד טבע האדם ונגד החברה האנושית היא התשובה. כי אדיר ואמיץ כוחה הוא כוחה של תשובה. אשר בידו להפוך סדרים מושרשים, גם עם שנים רבות, גם עם תקופות של דורות, יעברו על החטאים המסודרים. זה עידוד גדול לא רק לאדם הפרטי, זה עידוד גדול לאמונה בעם ישראל, לאמונה אפילו במין האנושי, לאמונה בתיקון עולם, שבסוף הגאולה תופיע והעולם יתוקן. וגם אם יהיו סדורות ובאות, כשנים הללו, מששת ימי בראשית עד עכשיו, כשלג ילבינו. אז אין שום תירוץ לעצמנו שהתשובה היא בלתי אפשרית. יצר הרע הוא לא תירוץ, ההרגלים הם לא תירוץ, הקדוש ברוך הוא לא איתנו, לא תירוץ, אין לנו בחירה חופשית, לא תירוץ, הרשמים שהתרשמנו בלתי הפיכים, לא תירוץ. הכל פתוח, הכל חדש. הערה אחרונה. המשנה ברורה כידוע בשם חז"ל אומר שארבעים ימים האלה, בין א' אלול ליום הכיפורים שעלה בהם משה להר פעם שנייה, הם ימים שנקראים עת רצון. ההבנה הפשוטה לביטוי עת רצון זה שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון. השמיים פתוחים, המלך בשדה. אז הרצון הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא. אפשר להסביר על פי זה שעל איזה רצון מדובר? עת רצון לא של הקדוש ברוך הוא, עת רצון של מי? שלנו. אנחנו מסוגלים לעורר את הרצון שלנו למה שהוא באמת. אבל עד עכשיו הרצון היה במחוזות אחרים לגמרי. את רצון. שנזכה בעזרת השם להאמין בתשובה ולעשות תשובה. יישר כוח, רבותיי, ברוכים תהיו. זה פחות או יותר יהיה הקונספט של השיעור השנה. זה הרבה שונה ממה שהיה השנים שעברו, אבל גם זה משהו. אלטרנטיבה שזה גם זה לא יהיה. בסדר? אז זה מה יש. מה? יישר כוח, ברוכים תהיו.